חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום התקבלו כמה החלטות נכונות במערכת המשפט, שכבר מזמן היו צריכות להתקבל. מחוסר אשמה נסגר התיק נגד אנשים שהניחו אלונים נגד חבר כנסת יולי אדלשטיין בבית הכנסת שלו. לפני למעלה משלושה חודשים נעצרו שלוש נשים מהמפגינות למען החטופים באשמת השגת גבול. שלושה וחצי חודשים תחנו גלגלי הצדק עד שהתיק המיותר נסגר מחוסר אשמה. שכוח. אתם יודעים כמה אלונים מניחים בבתי כנסת? אין מקום בבתי הסוהר לכל מחברי אלוני השבת ומפיציהם. ועוד, אולי דעה לא פופולרית בקרב כמה מעוקביי, המחוזי החליט לשחרר למעצר בית את ארבעת מפגיני קיסריה שירו נורים על בית ראש הממשלה בקיסריה. הם צריכים לעמוד לדין, וזו פעולה אלימה, מסכנת חיים. מצידי שיש שם גם סעיף טרור, זה בסדר, אבל מעצר אטום הליכים? כי הם מסוכנים בחיית. 40 יום הם כבר במעצר, הם לא יעשו זאת שנית. כדי להשלים את מעגל הצדק צריך לשחרר גם את הנגד ארי רוזנפלד שיעמוד לדין, אבל אין שום סיבה בעולם להחזיקו במעצר עד תום הליכים. ובכלל, יש שימוש מופרז בכלי הזה, הוא מיועד להגן על הציבור, אבל ברור שעושים בו שימוש כדי לשבור נחקרים או ככלי ענישה לפני משפט. אתם מתלוננים שאין מקום בבתי הכלא? תחסכו במעצרים ממושכים מיותרים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. נער בן 17 אובחן עם פוליו, מחלה מדבקת שעלולה לגרום לשיתוק ואף למוות. לא, השנה היא לא 1988, ובטח ובטח שלא שנות ה-50, זו ידיעה מהעיתון של הבוקר. לא נתפס שמחלה שאמורה הייתה למצוא עצמה בין דפי ההיסטוריה ממשיכה להעסיק אותנו. והיא לא היחידה, גם חצבת, שאלת ועוד, כשהמשותף לכולן, חיסון. כן, לאורך שנות האנושות המודרנית, כשמגפה קמה עלינו לחלוטנו, טובי המוחות ברחבי העולם נדרשו לסוגיה, תקציבים הושקעו, הטכנולוגיה התפתחה ונוצרו חיסונים, כאלה שיכולים למנוע הידבקות במחלות ולמגר אותן. מי היה מאמין שיהיו בימינו אפילו חיסונים לסוגים שונים של סרטן? באמת מדהים. אני לרוב בגישה של חיה ותן לחיות, אבל נשגב מבינתי איך יש אנשים שבוחרים במודע שלא להתחסן ולא לחסן את ילדיהם בחיסוני השגרה. שמה לרגע בצד את ההחלטה לסכן את עצמם. נגיד שזה לא ענייני. על אף העלויות הכרוכות בטיפול במחלות הללו אחר כך במערכת הבריאות הציבורית. אבל בהחלטה הזאת הם מסכנים אחרים בהדבקה. תינוקות, קשישים, אנשים עם מערכת חיסונים מוחלשת. זה שמחלה הפכה לנדירה לא אומר שלא צריך יותר להתחסן אליה. בדיוק להפך, בגלל שמתחסנים היא הופכת לנדירה. זו הסיבה שבגללה רוב האנשים הלא מחוסנים אולי לא יחלו במחלות האלה, בגלל חסינות העדר, בגלל שהרוב כן מתחסן. רק תחשבו מה יקרה אם עוד אנשים בציבור יבחרו לא להתחסן. איפה נמצא את עצמנו אז?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ערב טוב, אריה. אז עכשיו שמעתי שגם דיברתם על זה אתמול, על החיסונים, וזה באמת מטריף אותי. העובדה שיש חיסונים שאפשר לא לחלות במחלות האלה, ואנשים בוחרים שלא להתחסן.
אז יש כנראה שלושה סוגי אוכלוסייה שלא מתחסנים. כאלה שסתם לי זה לא יקרה ולא מעניין אותי כל השטויות האלה, אבל על הילדים, לגבי פוליו זה די נדיר. חיסונים אחרים, חצבת וכל מיני דברים אחרים, יש יותר זלזול בדבר הזה. ואחר כך שתי אוכלוסיות אחרות, חרדים ומתנגדים אידיאולוגית לחיסונים.
נכון.
בקורונה ראינו שהקבוצה האחרונה הזאת של המתנגדים האידיאולוגיים זכתה לתהודה רבה מאוד, אבל נדמה לי שגם אלה וגם אלה לא לוקחים בחשבון באמת את העובדה שהם פוגעים באחרים. וזה פשע, זה אסור. אני שייך לדור שנולד בזמן מגפת הפוליו הגדולה של שנות ה-50. ואני זוכר איך אנשים בארץ נאבקו כדי להשיג חיסונים, עוד לפני שהגיעו ארצה, שלחו קרובים מחוץ לארץ, כל מיני דברים. ועכשיו, כי זה מובן מאליו, אנשים
מזלזלים.
כן, לא רבים ברוך השם, באמת כן. זה אוכלוסיות, זה גם לא כל החרדים בוודאי, זה אוכלוסיות תת אוכלוסיות בתוך הקבוצות החרדיות.
כן, שלרוב מתנגדים גם לישראל באופן כללי, ולכן גם מוסדות הבריאות והחיסונים, זה גם משהו שחלק...
בסדר, אבל בארצות הברית הם לוקחים חיסונים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא דין? דין.
מסכימה איתך במאת האחוזים, אגב, גם לגבי כמובן השוטר שלך, שוב, אנחנו במצב של הסכמה, שקורה יותר מדי העניין הזה. מעצר התום ההליכים, מספיק, זה לא רלוונטי, לא צריך להשתמש בזה.
רוצח, כנס, סוחר סמים מועד.
גבר, בדיוק, שחלילה יכול לפגוע באשתו אם יישאר בחוץ, אבל לא במקרים כאלה. נדבר גם על הדברים שאתה הזכרת בשוטר שלך בהמשך התוכנית, וגם על התקיפות בתימן, אבל קודם, חדשות, נכון?
חדשות, חסות וחדשות.
שוב, שלום אריה. אתה יודע, הסב תשומת ליבי במהלך החדשות, שטראמפ בחר, לא יודעת אם מתנגד חיסונים, אבל מישהו ש... מציב שאלות לגבי חיסונים, להיות שר הבריאות, מתנגד
חיסונים.
ואני, המישהו הזה זה אבא שלי, אגב, ניתן לו קרדיט. ואני תוהה מה היה קורה אם בתקופת הקורונה, זה מי שהיה שר הבריאות בארצות הברית. איפה היינו אז?
היו יותר מתים בארצות הברית, עד שהם היו תופסים את הראש ומשנים את דעתם. אבל כן.
אבל כן, אנחנו פותחים בנושא אחר, אבי אשכנזי מצטרף אלינו, כתב צבאי מעריב, שלום לך.
ערב טוב.
חיל האוויר תוקף בתימן.
חיל האוויר סיים לתקוף בתימן.
סיים, אוקיי.
סיים ממש לפני דקות לתקוף בתימן, ולפי מה שאנחנו מבינים, אנחנו עושים את זה דרכם חזרה. הותקפו מספר יעדים במספר מקומות, אנחנו נתחיל לנקוב, אז קודם כל תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בצנה, פגעו שם גם במטוסי קרב שהיו על הקרקע והשמידו אותם, וגם פגעו במגדר הפיקוח של נמל התעופה, ובעצם הוציאו את נמל התעופה מכלל שימוש. במקביל תקפו את תחנת הכוח של צנה, וגם אותה תקפו בצורה משמעותית. אגב, זאת אותה תחנת כוח שתקפו לפני מספר ימים. במקביל בנמל חודדה פגעו במספר מתקנים בנמל, וכן בתחנת הכוח הצמודה לנמל. ועוד דבר שפגעו זה בעוד כמה תחנות, עוד כמה נמלים קטנים שצמודים לנמל חודדה בחוף המערבי של תימן. זה בערך מה שאני מבין שהותקפו. בתקיפות לא השתתפו 100 מטוסים, הרבה פחות, מספר קטן ביותר, קטן, פחות מ-20 מטוסים. ובחיל האוויר כרגע נערכים לאפשרות ש... התימנים יבצעו ירי תגובה לישראל באמצעות טילים, ומפה אני רוצה להעביר קצת נקודה אחת שהיא שונה לעומת מה שקרה בלבנון. בלבנון חלק גדול מהתקיפות של ישראל כוונו כנגד אותם מחסנים של הטילים, כלומר את אותו מאגר נשק שחיזבאללה צבר, חיל האוויר השמיד אותו על הקרקע ולא כשהוא היה במעופו. פה בתימן קצת העניין הזה יותר מורכב לנו בגלל חוסר מודיעין ובגלל כמות יותר מצומצמת של אמצעים שיש לה תימנים ושמדים להחביא אותם בתוך מערות במדבר התימני. אז לכן יש את האופציה הזאת שהיכולת שלנו לפגוע בטילים האלה על הקרקע הם נמוכים, ואנחנו נצטרך להתמודד איתם כשהם במעופם בדרך לישראל.
בכל מקרה, מבצע של תקיפה של חיל האוויר בתימן הוא מבצע מסובך מורכב עם מטוסי תדלוק. בצהל מתחילים להצטער על זה שלא קיבלו את ההצעה של שר הביטחון באותה את ליברמן להקים חיל טילים, כי זה היה מפשט את האפשרויות שלנו.
תראה, לצהל יש יתרון, למדינת ישראל יש יתרון אחד, רק מעל כל מה שקורה פה במזרח התיכון, יש לנו את העליונות האווירית. יש לנו עליונות האווירית שאף אחד לא יכול בעצם להתקרב אליה. ולכן ברגע שיש לך יתרון כזה מובהק, למה אתה צריך לוותר עליו לטובת איזושהי הרפתקה שאתה לא יודע מה טיבה?
חיל טילים זה הרפתקה שאיננו יודעים מה טיבה? אם לתימנים יכול להיות, למה לנו לא יכול להיות?
ואולי זה גם לא לוותר, זה רק להוסיף עוד כלי.
אני קודם כל יכול להגיד לך שהתימנים הם לא כזה יותר הצלחה עם הטילים, וגם לא החיזבאללה ולא כל אחד אחר, כי בסוף אם הוא יורה 170 טילים ובסוף הוא פוגע רק בשתי טילים, שזה בערך סדר גודל של כמעט 1% מכלל היכולת שלך, אז זה קצת בעייתי. אתה יודע, כשאתה משגר מטוס ואתה פוגע ב-99% במטרה,
בוא נתערב ש...
אתה פוגע בחיל טילים, זה קצת נראה לי הפתקה, אבל...
בוא נתערב שיקימו, שעכשיו יקימו.
למה שיקימו?
למה יקימו? כי זה הרבה יותר זול, כי זה לא מסכן חיי אדם, כי אין לתימנים מערכות נון מהם, כי זה הרבה יותר פשוט לשגר בלחיצת כפתור טיל מכאן, מאשר להרים עשרות מטוסים באוויר עם תדלוק, בוודאי שזה יותר פשוט.
אני עדיין חושב שלישראל יש יתרון אחד, והוא היתרון המשמעותי ביותר, שזה חיל האוויר. אין אף מדינה פה במזרח התיכון חיל אוויר כזה, עם יכולות כאלה. היכולות האלה הן משמעותיות. אגב, זה לא עשרות מטוסים, אני יכול להגיד לך שזה הרבה פחות. וכן, גם אם יש תדלוק באוויר, זה בסדר. זה היום טכנולוגיה שהיא קיימת, וחיל האוויר יודע לעשות את זה.
והדלק התייקר. מה? זה לא פשוט.
אבל תחשוב שאתה יורה עכשיו את טיל ממרכז הארץ, נגיד, מפלמחים ליד הבית שלי. מה, אני צריך לשמוע את הרע של הטיל הזה?
אז אתה צודק, אתה צודק.
לא, בטח לא בין 2-4, וזה...
את זה לא לקחתי בחשבון, אבל לדברים הרבה יותר קשים וחמורים מבחינתנו, הייתה תקרית קשה בעזה, ונהרג סרן במילואים עמית לוי, משומריה, מפקד צוות בגדול ציור 6551. מה קרה שם?
אירוע שכרגע מתוחקר, ואני חייב להיות זהיר בעניין הזה, והולכים לשני הכיוונים. כיוון אחד זה ככל הנראה שזה היה ירי של כוחותינו על כוחותינו, כלומר הכוח של הקצין היה בדרכו חזרה לאזור אחד המוצבים, התנועה בעזה היא ללא אורות בלילה של כלי הרכב הצבאיים, וככל הנראה מישהו שם היה בעיה בתקשורת, וכנראה ביצעו שם זיהו פה כתנועת אויב ופתחו באש, וכנראה שזה היה האירוע. אפשרות נוספת שנבדקת זה שמחבל בכל זאת פגע בכוח של צה"ל, וכתוצאה מהירי נפגע הקציר. הדברים האלה מתוחקרים, הם עדיין לא סגורים, ולכן אנחנו ככה זהירים ושמים שני הדברים על השולחן, הדברים האלה נבדקים. אבל תראה, הסיפור הזה פה, במה שקרה, הוא פותח כרגע זה צוהר על מה שקורה בכלל בתוך עזה עם הכוחות של צה"ל. צה"ל נמצא כבר שנה ושלושה חודשים עוד מעט בלחימה בעזה, עכשיו היא בעצימות הרבה יותר קטנה, מומת התימון שהיה בהתחלה, וכרגע הכוחות מבצעים יותר פעולות הגנתיות, ושחיקת הכוחות היא מאוד, מאוד משמעותית, במיוחד לאוגדה 162, וגם אוגדה 99 שמתמרנת במסדרון. בצהל גם חושבים להחליף בין אוגדות, כלומר, לקחת את אחד האוגדות האלה ולעזות אותה צפונה, ולהביא אוגדה אחרת לצפון לטובת עזה, כדי ליצור איזה שמה שנקרא חידוש של המתח המבצעי בקרב החיילים, בקרב המפקדים, בקרב היחידות, כי בסוף יחידה שנמצאת סדר גודל של 15 חודשים
לשגרה, לרוטינה, כן.
נכנסת לשגרה, והשגרה הזאת היא לא טובה לכוחות. היא פוגעת בחדות של החיילים, פוגעת במשמרת המבצעית של החיילים, ואני חושב שיעשו נכון באגף המבצעי של צה"ל לקדם את המהלך הזה כמה שיותר מהר, כדי באמת למנוע את ה... אירועים האחרים, אני לא דווקא אומר שזה מה שקרה באירוע הזה, אבל בכלל זה חשוב מאוד שהחיילים האלה יקבלו גם שינוי מבצעי ברמה כזו או אחרת, אחרי 13 חודשים של שנה ושלושה חודשים בלחימה רציפה.
כן, אין ספק שיש שם...
אבי אשכנזי.
תודה רבה, אבי.
תודה רבה.
שלום לתת אלוף במילואים יוסי קופר וסר.
שלום, צהריים טובים.
לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. אנחנו רואים את הדיווחים על התקיפות של חיל האוויר בתימן. זו התגובה הפרופורציונית, או התגובה שהיינו צריכים לעשות עכשיו, לאור הירי מתימן בימים האחרונים?
זו התגובה הנדרשת כדי להעביר את המסר לחוסים, שהגיע הזמן להפסיק את הירי לשטח ישראל. האם זה יהיה די בתקיפה הזאת, קשה לדעת, אבל זה המסר שמקופל בתקיפה. באותה הזדמנות אנחנו גם משדרים מסר לאיראנים שוב, אם הם שכחו. אנחנו יודעים לחוף במרחקים רבים משטח ישראל, אם צריך נוכל להגיע גם אליהם.
להבנתי, הדבר החמור ביותר שהחות'ים עשו לישראל, שהם סגרו את נמל אילת ב-15 החודשים האחרונים. האם ישראל מסוגלת לסגור את כל התעבורה האווירית, האזרחית, לתימן כדי ליצור משוואה?
ישראל פגעה בתעבורה הימית של החוסים ועכשיו תקפו את שדה התעופה, אז אני מניח שאלה קצת קשה לקיים תעבורה אווירית. ישראל מסוגלת לכך, גם מתמשכת.
כלומר, באופן רציף לא לתת למטוסים לנחות בשדה התעופה, ואם יש להם שדות אחרים גם שם?
יש להם שדות אחרים, אבל ברור שזה השדה המרכזי שלהם, ואם אתה פוגע בו, קשה לקיים את התחבורה האווירית של תימן. אנחנו מסוגלים לגבות מהם מחיר גבוה. אנחנו עשינו את זה כבר בכמה תקיפות, ובתקיפה הזו אנחנו מוסיפים על כך, טיפה יותר מסיבית מהתקיפות הקודמות. והמסר הוא ברור, המחיר הוא גבוה, וכדאי לכם לא לשלם אותו. עכשיו, צריך לזכור שכמו במקרים אחרים, לוקח זמן עד שהמסר הזה נקלט. לקחנו שתי תקיפות באיראן כדי להעביר את המסר הזה, ולא בטוח עד כמה הוא נקלט. לקח לנו חודשים של תקיפות בלבנון כדי להעביר את המסר הזה לחיזבאללה עד שהוא נקלט אצלם. פחות, לא נאלצנו לתקוף, אבל לאור מה שעשינו לחיזבאללה, המיליציות השיעיות בעיראק הודיעו שהן מפסיקות להתפוצץ איתנו. יש בהחלט הישגים במהלכים האלה של קביעת המחיר. שלוקח זמן עד שהסימון נופל, היחידים שמבחינתם זה עניין קיומי, זה חמאס, הם לא נכנעים כל כך בקלות, לא מפסיקים את הלחימה כל כך בקלות, אבל בשביל החות'ים, בשביל המיליציות השיעיות בעיראק, אפילו בשביל חיזבאללה, אפילו בשביל איראן, זה לא עניין קיומי, הבטחת המשך שליטתם של הבטחת המשך שליטתה של חמאס בעזה, ולכן אני מאמין שבסופו של דבר המטר הזה ייקלט גם אצלם.
הסעודים והמפרציות ניסו במשך שנים לפגוע בהם, והמחירים בחיי אדם ובתשתיות היו כבדים, גם לאלה וגם לאלה, וכאילו החוסים האלה הם די עמידים.
כן, אבל אז המלחמה הייתה על עצם יכולתם של החוסים להישאר בשלטון. זה היה איום קיומי מבחינתם, השיתוף הפעולה בין הסעודים, האמירטים והכוחות הנאמנים למשטר הקודם בתימן. לעומת זאת פה ישראל איננה עוסקת בניסיון לסלק את החות'ים מהשלטון. זה רק עוד דבר אחד קטן, שיפסיקו לראות עלינו.
זה, תגיד, זה גם אמור ללמד אותנו לקח שאנחנו צריכים להילחם את המלחמות שלנו בעצמנו, ולא לחכות שקואליציות בינלאומיות או ארצות הברית יעשו את זה עבורנו?
לצערי כן, זה לקח יותר רחב מאשר רק המקרה התימני. ובמקרה התימני אנחנו משתפים פעולה גם עם הקואליציה הבינלאומית בראשות ארצות הברית, וגם מוחאים כפיים לכל צעד שהסעודים והאמירטים ובני בריתם בתוך תימן נוקטים. אנחנו שמחים לכל מהלך שמחליש את החות'ים, אבל אנחנו מבינים שבסופו של דבר אף אחד לא יעשה עבורנו את העבודה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים הקשים בעצמנו. אפילו ארצות הברית ובעלי בריתה לא הצליחו לשכנע את החות'ים להפסיק את הירי על השייט בכניסה לים האדום. זה המצב, אנחנו צריכים לעשות לבד. ראינו את זה גם באיראן. המסר המרכזי שעולה מזה זה שגם בנושא האיראני כנראה נצטרך לעשות מרבית העבודה בעצמנו. מתאר, אבל זה המצב. גם בעבר, כל פעם שניסינו לתת משהו לאמריקאים, הם סרבו בעדינות או לא בעדינות. מזכיר גם את הקור בעיראק וגם את הקור בסוריה. הצענו לאמריקאים לטפל בהם. הם תמיד דחו את ההצעות האלה.
תגיד, בסופו של דבר אנחנו תקפנו בתימן את החות'ים, וכבר יש הנחיה פה להיערך אולי לתגובה שתבוא מצד החות'ים בירי לכיוון ישראל. איך מסיימים? איך יוצאים מהמעגל הזה?
אורך מוח, סבלנות. אנחנו ברור שזה לא יקרה במכה אחת. אנחנו כבר נמצאים במלחמה הזאת כמעט יותר מ-14 חודשים, בחות'ים עצמם. אורך רוח וסבלנות והבנה שהגנה האווירית חזקה כדי למנוע מהם לגבות מאיתנו מחיר ולגבות מהם מחיר גבוה משמעותי. סופו של דבר על דעתי הם יפסיקו.
אשאל מה ששאלתי את אבי אשכנזי, בזמנו שר הביטחון ליברמן הציע להקים חיל טילים. יכול להיות שזה ההזדמנות לעשות את זה עכשיו, כי הרבה יותר פשוט לתקוף לטווחים ארוכים בעזרת טילים במקום לשלוח חיל אוויר?
לא בגלל זה, אני חושב שאני בשביל ליצור מציאות שבה יש לנו מגוון יותר רחב של אפשרויות פעולה, היה נכון ליצור גם יכולות יותר משמעותיות בתחום הטילים. כולל אולי חיל טילים, אני לא יודעת, חיל טילים, אבל איזשהו...
כן, אני לא מדבר דווקא על המסגרת הארגונית, אבל...
אבל איזושהי יכולת בתחום הטילים יותר משמעותית. איך נקרא יכולות בתחום הטילים? זה לא שאנחנו נעדרי יכולות כאלה. אבל לא מיועדות למטרות כל כך זקוקות כמו תימן. ולכן החליט שכל מחדש, האם נוכח האיום התימני אנחנו נבנה יכולות שמותאמות לאיום הזה בתחום הטילים. זה הדבר היפה בכוח אדירי, הוא ורסטילי, אפשר להפעיל אותו יום אחד באיראן, יום אחד בלבנון, באותו יום בעזה ובאותו יום בתימן. זה דבר יפה. גם הטילים אגב יכולים לעשות זאת.
כן.
אבל אם אין להם טווח מתאים, הם לא יגיעו לחלק מהמקומות.
הכי טוב לראות רק טילים שיש להם טווח מתאים, שלא ייפול קצר.
כן, אבל זו השקעה להשקיע הרבה כסף לטילים לטווח ארוך מאוד, מתי שיש לך את היכולת הזאת על ידי חיל האוויר,
יכול להיות, אני לא עשיתי את הניתוח הכלכלי. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה, החכמנו.
תודה רבה לכם.
תודה, חג שמח.
חג שמח, חנוכה שמח.
אנחנו כאילו שוכחים מדי פעם שחג, אבל כן, חג שמונה ימים. שלום חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו.
שלום, שלום, ערב טוב. ציפיתי שבחג חנוכה אנחנו כבר נראה פה את החטופים שלנו, באמת חשבתי שיהיה פה חג ניסים ונפלאות. עדיין יש לנו כמה ימים.
כן, יש עוד הזדמנות. יש עוד הזדמנות לתיקון.
אתה אומר שכל עוד נר דלוק.
כן, והאור הולך וגובר. ככה אנחנו מוסיפים כל יום אור. הכנסת דנה אתמול בחוק שאת שותפה לו לבלימת אפשרות להסכם להקמת מדינה פלסטינית, שרק ברוב של 80 חברי כנסת ישראל תוכל לוותר על שטחים גם ביהודה ושומרון. יש כבר חוק דומה ביחס לשטחים הריבוניים של המדינה. החוק שלכם נועד להכיל את המצב הזה גם על יהודה ושומרון. למה זה חשוב?
כי אני לא סומכת על ראש הממשלה שלנו. כי אני שמעת דיבורים על ההסכם מתגבש בינינו ובין סעודיה, שהתנאי המרכזי שם זה הקמת מדינת פלסטינית. אני גם כן מודעת על ההסכם שיש לנו כרגע עם לבנון, על הפסקת אש קבועה שם, שיש שם סיפור עם ויתורים טריטוריאליים. אגב, את ההסכם הזה מדינת ישראל עכשיו לא פרסמה בצורה רשמית. ואני יודעת שרשות פלסטינית, לפי מה שאנחנו שומעים, אמורה לחזור לעזה או למעבר רפיח, וזה חלק מהסכם שלום עם סעודיה. אז אני רוצה, ואני חושבת שזה נכון, שבמצבים כאלו, הכנסת, הריבון, קודם כל זה פומבי, זה שקוף, אתה יודע, כנסת זה מקום שלא כמו בממשלה, שהכל משודר והכל ידוע, אני חושבת שבמצב כזה נכון לעשות את החקיקה הזאת. החוק עוד לא קיים, אנחנו ביקשנו מייעוץ משפטי של ועדת החוקה לעזור לנו בניסוח, צריך לקחת בחשבון את כל, אתה יודע, תסבוכת משפטית גם כן, אבל לגמרי יש קונצנזוס בנושא הזה.
את אומרת שאת לא סומכת על ראש הממשלה, אבל את חושבת שבממשלה כזו, ממשלה של ימין על מלא מלא, מישהו ייתן לו למסור שטחים?
כן, אני גם כן חושבת שאם היו מקשיבים לאביגדור ליברמן, שר הביטחון דאז ב-2018, כבר עכשיו היה נוחל את טילים. וכמו נקמה, ברגע שהוא עזב את התפקיד שר הביטחון, דבר ראשון שראש הממשלה עשה, זה ביטל החלטה לקמת חיל הטילים. היום כבר היינו במצב אחר לגמרי. לא, אני לא סומכת. לכן אני עושה, אתה יודעת, בכל חקיקה שלי, למשל באונרה, אני לא סומכת על ממשלה, אז אני עשיתי חקיקה בצורה כזאת שהם לא יוכלו לשקר. גם עכשיו. אני שומעת את הדיבורים על ההסכמים עם סעודיה, זה איפשהו באוויר, אנחנו עד עכשיו לא ראינו הסכם הפסקת אש עם לבנון, עם החיזבאללה, עם לבנון. את ראית את זה?
לא.
ממשלת ישראל פרסמה את זה, את יודעת שהעיתונאים פנו לממשלת ישראל, ובעצם לא קיבלו תשובות, את יודעת שכאשר אישרו את זה בממשלה, ראש הממשלה פשוט הקריא את זה לשרים באנגלית, בלי שאני בטוחה שחלק מהאנשים גם לא הבינו, ואני לא מאשמה אותם בזה. אף אחד לא ראה את המסמך הזה, אז אני לא סומכת.
אבל את זוכרת בוודאי שחבר הכנסת ליברמן הציע יותר מפעם אחת שבמסגרת הסדר שלום, הסכם שלום, הסכם הרשות הפלסטינית, יועברו שטחים עם תושבים ערבים, ודי ערה, משולש וכולי, לאותה רשות פלסטינית. אז החוק הזה יכבול את ידיו של חבר הכנסת ליברמן להגשים את תוכניתו.
קודם כל, אם אני לא טועה, זה היה הרבה מים כבר עברו בירדן, נכון? והדברים שהיו רלוונטיים לפני מספר שנים, עכשיו לא רלוונטיים, אנחנו כרגע בסיפור של הסכם שלום עם סעודיה, שיש לחץ אדיר להתקדם לכיוון הזה, כולם מוחאים כפיים, חושבים שזה, אתה יודע, זה הציל אותנו מכל הצרות שבעולם, ובמסגרת ההסכם עם סעודיה מדברים בפירוש על הקמת מדינה פלסטינית, או הכרה שלנו במדינה פלסטינית, אתה יודע, הרבה דברים השתנו, במהלך שנים רבות, כל אחד רואה דברים דרך השקפת עולם שלו וגם דרך האירועים היסטוריים שקורים, וכן עכשיו אני לא סומכת, ובממשלת ימין הזה על מלא מלא מלא, אנחנו ועדת חקירה.
כלומר, את אומרת שחבר הכנסת ליברמן ויתר על התוכנית הזאת להעברת שטחים
לתחומם. אני לא שוחחתי איתו על התוכנית הזאת, לדעתי כבר עשור.
אבל החוק שלכם, זה היה כשאני הייתי שם. החוק שלכם...
אתה היית צעיר כנראה.
החוק שלכם... החוק שלכם אמור להיות חוק רגיל, כלומר אפשר יהיה לבטל אותו ברוב רגיל בכנסת. לצורך העניין, לא צריך 80, מספיק 2 נגד 1 באופן תיאורטי, אם זה מה שיהיה באולם באותה עת.
אתה כפרלמנטר ותיק ומנוסה מבין את כל התסבוכת, אנחנו נחשוב על זה. וכפי שאמרתי, כי אני מכירה את המציאות שהפרצה מזמינה את הגנב, ואני יודעת אם יש לנו עסק, ואני מכירה את כל הטריקים ושטיקים שיכולים להיות, נעשה את זה ככה שזה לא יקרה.
שכוח את
זה. מה שנקרא, אין תחליף לניסיון, ואני כבר מרשה לעצמי להגיד, שיש כבר את הניסיון הזה.
אנחנו רואים את ההתקוטטויות בקואליציה, אנחנו, לא הייתי קוראת לזה משבר, כן? אבל אנחנו רואים שיש שם איזשהו סכסוך. כן. איך אתם רואים את זה מהאופוזיציה? מה אתם הולכים לעשות? אחת הביקורות על האופוזיציה היא שהיא לא מאוחדת, שהיא לא מנצלת הזדמנויות. מה כן. קורה שם בספסלים?
קודם כל, מה שקורה שם, אלוהים יודע, לדעתי, כולם יש שם ויכוחים פנימיים, הם לא אידיאולוגיים לחלוטין, זה לא, שלא יהיה פה טעויות. בן גביר חושב שהיועמ"שית מאיימת עליו, הם חושבים שהדבר המרכזי והאיום המרכזי שלנו זה יועמ"שית, זה מצחיק אותי ומדאיג אותי, כשאנשים לא יודעים לפעול, לא יודעים למשול, לא יודעים לקבל החלטות, תמיד הם מחפשים מישהו שאשם ועל מי אפשר להטיל את האשמה. פעם זה גלנט, אחר כך זה ביידן, אחר כך זה אלוהים, אחר כך זה עוד משהו, בסוף אתם הממשלה, אתם זאת אומרת, יש לכם את כל הכלים. ואני רואה שרים, אגב, שמצטדרים מצוין ודין יודעים לקבל החלטות נכונות. מה קורה שם? אני לא יודעת להגיד לך. אני חושבת שיש פה הרבה כדורים באוויר. זה לא משחק שלנו. הפוזיציה עושה את העבודה. בסוף, מניסיון שנדד יכול לדייק את זה, הקואליציות מתפרקות מבפנים. כמובן, אנחנו עוזרים, ואני אגב, תעזבו אותי קואליציה, אופוזיציה, תסתכלו באיזה מצב מדינה שלנו עכשיו. כולם נגד כולם, יומים מכל מקום, ראש הממשלה מוציא סרטים, כמה הגנה על רעייתו, חטופים, כבר מצב החברתי שלנו, נושא הגיוס זה בכלל משהו שלא ברור מה יהיה שם, המצב החברתי שלנו הוא מאוד מאוד קשה. אנחנו כחברה, כאזרחים, כבני אדם, ומנצלים את זה פשוט. בן גביר היום עלה להר הבית, מחפש
פרובוקציות. ברוך יהיה, חברת הכנסת מלינובסקי, תודה רבה לך.
אבל שבסוף יהיה לנו חג שמח, ובאמת,
חג שמח.
ובאמת, לסיים שמשהו יקרה עם החטופים, ושאנשים שלנו יגזרו כבר משם, שאנחנו זה, האירוע הזה יהיה מאחורינו.
אמן, כן יהיה רצון.
תודה
רבה, תודה רבה, חנוכה שמח. ומהאופוזיציה לאופוזיציה, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת גלעד קריב, מהעבודה, חנוכה שמח.
מהעבודה והדמוקרטים חנוכה שמח.
עוד לא התאחדתם? זה מפלגה אחת, נכון?
לא, אנחנו מפלגה אחת שבנויה על האיחוד של מרץ והעבודה, שמה בישראל הדמוקרטים.
הדמוקרטים, אז אנחנו מתקנים.
נעביר את המזכר הזה פה גם ב...
הכל בסדר. אני גאה להיות איש תנועת העבודה.
היום חדשות טובות מגיעות מבית המשפט.
כן, בית המשפט המחוזי בחיפה. שופט המעצרים שדן בעניינם של ארבעת פעילי המחאה מקיסריה קיבל את ההחלטה הנכונה והחשובה בראש ובראשונה שאין שום ראיה שמאפשרת לייחס לארבעה מעשה של טרור. ההחלטה השנייה החשובה היא שאחרי 40 ימים הוא משחרר אותם למעצר בית. אני מאוד מקווה שהפרקליטות לא תערער בשעות הקרובות, ואני עוד יותר מקווה שפרקליט המדינה יתקן את כתב האישום ויסיר את חרפת ייחוס מעשי הטרור לארבעה.
זה באמת כבר עניין של פרשנות משפטית, של שימוש בכלים כאלה שהניסיון אישי יכולים לגרום פגיעות גופניות חמורות מאוד, אבל לא זה הנושא שלנו. אני חושב שצריך להרחיב פה את הדיון בנושא מעצר עד תום הליכים, שלהבנתי נעשה בו שימוש יתר. האם אתה תקרא באותה מידה גם לשחרר את ארי רוזנפלד, הנגד?
לא צריך לדבר איתי בלשון עתיד. אני טענתי שמין הראוי שארי רוזנפלד יישב במעצר בית. אני, בניגוד לאחרים, לא חושב שיש מקום להשוואה בין שתי הפרשות.
והם צריכים להידון, אבל אין, אבל אני אומר,
בכלי הזה. לא, הפרשות לא דומות, הכלי.
אני אומר, על אחת כמה וכמה, למרות שאני חושב שהפרשות לא דומות, אני כבר שחררתי ואמרתי, שחררתי קריאה ואמרתי, שמין הראוי לשחרר את הנגד למעצר בית, והסיפור לא נוגע רק לפרשות האחרונות. יש במדינת ישראל שימוש מוגבר, שימוש יתר על המידה, שימוש לא פרופורציונלי, בכלי הזה של מעצר עד תום ההליכים. רק מי שמבקר בבתי הכלא ובבתי המעצר, מבין מה המשמעות של השארת אדם במשך שבועות רבים במעצר, ואנחנו עוסקים הרי בעצורים, באנשים שחזקת החפות עומדת להם. ולכן גם במקרה של ארבעת העצורים מקיסריה, וכן, גם במקרה של ארי רוזנפלד, על אחת כמה וכמה שפלדשטיין שוחרר למעצר בית, ואנשים אחרים שמעורבים בתיק כחשודים אפילו לא נחקרו, אז בוודאי שיש מקום לשחרורו.
אתה יודע, אין כמובן קשר בין העבירות המיוחסות, אבל אתה חושב שאם שחררו אותם למעצר בית, יש אולי איזשהו סימן לבאות גם לארי? כי כן ניסו אולי ליצור איזושהי סימטריה בין המקרים, למרות שאין.
מי שניסו ליצור סימטריה בין האירועים, זה גורמים פוליטיים. אלה גורמים פוליטיים שמנסים לטשטש את חומרת החשדות שמיוחסים, גם לנגה מיוחסות, גם לארי רוזנפלד, גם לפלדשטיין. כדרך אגב, אותם גורמים פוליטיים גם מנסים לשוות למאבק למען שחרורו, ריח וסממן של המאבק לשחרורם של החטופים, דבר עוד יותר רזוי ומופרך. אני לא רוצה ששיקולים פוליטיים יתערבבו בשיקולים משפטיים מקצועיים. מבחינה משפטית מקצועית, אין מקום למעצר של האנשים האלה עד תום ההליכים. אני מאוד מקווה שאף אחד בגורמי, אף אחד במערכת אכיפת החוק לא עסוק בהשוואות או לא עסוק ביצירת מערכת של כלים שלובים. שאם עשינו פה, אז נעשה גם בצד השני. זאת תהיה טעות מאוד חמורה לשקול את השיקולים האלה.
להבנתי זה שופטים אחרים, בתי משפט אחרים, זה לא...
כן, אבל בסופו של דבר...
נעשית באמת בתקשורת ובמערכת הפוליטית.
נכון.
אני לא חושב שהיא קיימת במערכת המשפטית.
אבל אני רוצה לומר לך משהו...
וגם אולי בפרקליטות.
אני רוצה לומר לך משהו על העניין הזה, אריה, ואתה עתיר ניסיון, גם בפוליטיקה, אבל גם מכיר היטב את המגזר הציבורי. יש בסופו של דבר גבול ליכולת של המגזר הציבורי לאטום את עצמו בבונקר. בסופו של דבר, אנחנו לא חיים בחדרי שקט, וכאשר מתנהלים מסעות מתוכננים היטב, או של הסתה, או של מניפולציה, או של הפצת פייק ניוז, כשיש תרבות של מערכות ציבוריות שכל הזמן צריכות להתגונן, אז גם אם אין מניע זר, וגם אם אין השפעה פסולה, בסופו של דבר, נוצרים סדקים, בוא נקרא לזה כך, לא לעולם חוסן, ואני מאוד מאמין לאינטגריטי של הפרקליטות. אתם יודעים שבשנתיים האחרונות אני עסוק במאבק גדול במהפכה המשטרית שמכוונת נגד הפרקליטות, ואני לא חושב שאין מה לתקן בפרקליטות, אני רק לא מאמין במתודת ה-D9. אבל גם אני, מתוך האמונה העמוקה שלי באינטגריטי של הפרקליטות, גם אני חושב שכל מערכת בסוף לא יכולה להיות חסינה 100% מפני לחצים, וזה מה שמטריד אותי. שבסוף, מבלי להרגיש, על כל מערכות חיינו, נוצרת איזושהי השפעה מצטברת, מעין נשורת רדיו-אקטיבית, של מסע ההסתה והאיומים וההפחדה.
אבל זה נכון לכל כיוון, כי זה נכון גם לכל מערכת ציבורית שפועלת עליהם. חבר הכנסת גריב, תודה רבה. תודה רבה.
תודה, והלוואי ונצליח באמת להעיר את החג הזה בבתיהם של משפחות החטופים.
אמן.
אמן.
הלוואי, תודה.
פרסמות ונשוב. אריה, בשוטר שלך, אתה הזכרת את שלוש אנשים שהיום פשוט... קיבלו הודעה שמחוסר אשמה התיק נגדה נסגר. אותן שלוש נשים שהשאירו אלונים בבית הכנסת שבו מתפלל יולי אדלשטיין. זה קרה בספטמבר, ואיתנו שמרית בורלה, אחת מאותן שלוש אנשים שנעצרו. שלום לך.
שלום לך, ערב טוב.
קודם כל, איך הרגשה היום אחרי ששמעת שהתיק נסגר?
רווחה גדולה.
זה באמת העיק עליי? חשבת שזה עלול להתפתח לתיק אישום פלילי?
זאת הטרגדיה הגדולה אולי, כי במצב רגיל, כשאתה יודע שלא עשית כלום, וכשכל האנשים שסביבך משפשפים את האוזניים ואת העיניים, אומרים לא יכול להיות. לא יכול להיות בית כנסת פתוח, בית כנסת ציבורי, נכנסתם באור יום, שמתם פלייר, אפילו לא פלייר מחאה, שקורא לשחרר את החטופים, לא יכול להיות שיקרה מזה משהו, בטח יסגרו את זה מיד. והנה עוברים 3 חודשים, ושום דבר לא קורה. ועורך הדין שלנו פונה למשטרה ושואל מה קורה, והם אומרים לו, לא, 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 יש לנו תיק חזק ומוצק. אז אתה כבר מתחיל לפחד.
כמה פליירים חילקתם? יכול להיות שהיה צריך לחקור כל פלייר לחוד, וזה לוקח זמן.
כמו בסעיפים עם נתניהו.
אבל ברצינות, החלטה כזאת היא בידי המשטרה ולא בידי הפרקליטות? הלא ברור שהפרקליטות מלווה לפחות את המשטרה בעניין הזה.
בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה הייתה פרקליטות תל אביב, פרקליטות מחוז תל אביב.
קיבלה את ההחלטה לסגור.
אז כן. נניח שהמשטרה היא משטרת בן גביר, אני מכיר את הטענה הזאת, אבל הפרקליטות היא לא שלו, אז למה זה ככה?
אין לי מושג. אני לא יודעת כמה זמן לוקח, אני לא יודעת למה זה לקח כל כך הרבה זמן. אני מעיזה להגיד שאני גם לא כל כך מבינה מה קורה לפרקליטות בימינו, לאור מה שקרה עם 4...
הנה גם אותם שחררו היום.
כן.
נכון, זה מאוד משמח, אבל עדיין הם איזוק אלקטרוני, וזה קשה, זה קשה. זה קשה לי לקבל שבמחאה, שמחאה הופכת להיות פשע.
אבל אפילו אני יודע להבדיל בין הנחת אלונים בבית כנסת, שקשה להבחין ביניהם כי יש שם אלפי אלונים, וירי של נורי תאורה לעבר בית ראש הממשלה, יש הבדל עצום. ולכן אתם בלי איזוק אלקטרוני, אני מבין.
רק איזוק של ידיים ורגליים במשך 8.5 שעות.
אתן הגשתן גם תלונה נגד השוטרים, נכון? ונחקרו במחה, שאת יודעת איפה זה עומד?
לא, וגם פה אנחנו לא כל כך מבינות את העיכוב, כי בסופו של דבר אין פה אירוע רב משתתפים, אין פה אירוע שצריך לבדוק במחאה עם הרבה מאוד אנשים, מי אמר, מי זרק, מי עשה, מי דיבר. בסופו של דבר... זה מעט מאוד אנשים, ולהלכה גם רק 2 מהם נחקרו באזהרה על ידי מחה, שזה מפקד משטרת גלילות וסגנו. ולא ברור לנו למה גם זה מתעכב. האם המשטרה, האם מחה חושבת לרגע אחד שהמעצר הזה היה מעצר תקין, לא היה מעצר שווא? אני לא כל כך מבינה את זה, נורא קשה לי להבין את זה.
אני לצערי לא יכול להבטיח לך עתיד ורוד במחש. יש לי ניסיון אישי שם, כי יש לי ניסיון אישי שם. איזה שוטר הפך אותי נכה בכיף של 10% ביד שבה הייתי מנתח. ותלונה שלי למחש לא זכתה להיענות. הייתי צריך לכפות עליהם. אבל...
אני עדיין מתקשת. אני עדיין מתעקשת להאמין בניקיון הכפיים של מחש, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יעשו את הדבר הנכון. תראו, בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להזכיר למשטרה שהנאמנות שלה היא לא לשר. הנאמנות שלה, החל מהמפכ"ל, דרך הקצינים וכלי בשוטרים שנמצאים מולנו ברחובות, הנאמנות היא לחוק. לחוק ולציבור שעליו המשטרה מופקדת להגן. וזה הדבר...
תזכירי לי מתי זה קרה בתולדותיה של מדינת ישראל? כלומר, מאז שאני יודע משהו, המשטרה עושה פחות או יותר מה שהממשלה רוצה. הפרשנות שלה של החוק הוא בהתאם למדיניות השר או מדיניות הממשלה. זה היה תמיד ככה. לכן אני נכה היום.
אני לא חושבת שזה היה עד כדי כך. אני לא חושבת שאיזשהו שר העז להתערב בפעילות המשטרה, בפעילות, בפועל, כמו שעושה השר הזה.
בא לכתה בשפתיי, גדעון עזרא המנוח היה שר לביטחון פנים, וההוראות לפרק אותנו היו ממנו. כלומר, הדברים ישנים ועתיקים, תלוי באיזה צ'אט של המצרס את נמצאת באותו זמן.
יכול להיות, אבל זה ששר אומר משהו, עוד לא אומר שמפכ"ל המשטרה אמור לעשות את זה. הנאמנות של מפכ"ל המשטרה היא לא לשר. הנאמנות של מפכ"ל המשטרה היא לחוק. היא למדינת ישראל ולחוקיה. לא לעומד בראשה ולא לשרים שמתחלפים.
שמרי, תגידי, אם לפני שלושה חודשים וחצי, הייתי אומרת לך שככה אפיזודה צפויה להסתיים, עדיין את הולכת ומחלקת את העלונים האלה בבית הכנסת?
בוודאי. ברור, אני לא עשיתי שום דבר בניגוד לחוק. אני אזרח שומר חוק. והמצווה הכי חשובה כרגע היא לפעול לשחרורם של האחים והאחיות שלנו שנמצאים בעזה. ועל זה אני בכלל לא מבינה איך אפשר לשאול אם הייתי עושה את זה עוד פעם. ברור שהייתי עושה את זה עוד פעם, וגם שתי החברות שלי. וגם כל מחאת אדלשטיין שדורשת מיולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ויושב ראש ועדת המשנה לענייני שבועים ונעדרים, לדפוק על השולחן, לעשות, לשים אולטימטום.
בינינו זה מחאה לגיטימית, אבל נדמה לי שהוא לא הכתובת, אין לו השפעה על הדברים האלה. אבל זה עניין כבר פוליטי. תודה רבה שמרית בורלה. תודה רבה.
אני מאוד מודה לכם.
תודה לך.
ביי ביי.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין אייל בסר גליק, עורך הדין של מוטי ממן.
נכון, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן.
תודה, ערב טוב.
למוטי ממן יש צווארון לבן?
למוטי ממן יש משפט פלילי, לא צווארון לבן.
אוקיי, אוקיי.
אבל הוא איש רב פעלים, אייל, הוא מומחה לכל מיני דברים.
חצי השני של המומחיות. הוא הורשע על פי הודעתו, והודעתו הייתה בכל מה שהוא רשם, או שזה היה איזה עסקת טיעון?
למרות שהפרקליטות מאוד מתעקשת בעקבות ההוראה של פרקליט המדינה והדלפות שיצאו לתקשורת בימים האחרונים, שאין הסדרי טיעון ואין הסדרי טיעון ואין עסקת טיעון בכל תיקים האלו.
אנחנו מזכירים למי שלא זוכר, לא אמרנו את זה, ריגול לטובת איראן.
לא, לא ריגול לטובת איראן, זה מה שאני מנסה קצת להזכיר.
ככה הוא רשם?
לא, יש לו מגע עם סוכן חוץ, ויש לו כניסה למדינת אויב ללא יותר. מעולם לא היה לו ריגול לטובת איראן, וזה לב העניין. לא הייתה לו בגידה, okay, לא היה לו okay. ריגול. וההבדל המרכזי הוא שעכשיו בכתב האישום המתוקן, מופיע במדויק לא רק הגרסה שלו אחרי שהוא נמנע ממפגש עם עורך דין 14 פגישות וכל מה שהיה שם, אלא מכלול הדברים. קודם כל שהוא לא בדק בכלל אפשרות לבצע את כל המשימות שאמרו לו. כלומר שהוא לא עשה מהדברים האלה שום דבר.
זה כבר החשבון של האיראנים איתו. לנו יש חשבון אחר.
לא, זה העובדות של מדינת ישראל, שוב פעם, צריך לקחת ולהסתכל בפרופורציה. גם העובדה שגם במהלך הנסיעה בפגישה הראשונה, הוא עודכן לראשונה אחרי שהוא כבר היה שם. גם העובדה שכשהוא כבר היה בפגישה השנייה, הוא הגיע לשם הרי פעמיים, אז הוא פה חשש לסרב לבקשה להיפגש שנית, חשש לחייו. וכתב האישום המתוקן, אחרי שנועלו מגעים עם התביעה, והיא אמרה היום בבית המשפט בפרוטוקול, שגם אם לולי כן הסדר טיעון, לא הסדר טיעון, הם היו מחויבים לקבל את כל התיקונים שלנו לכתב האישום מחובת ההגינות, כי זה מבוסס על הראיות שאנחנו הראינו להם.
אבל עורך הדין בעשר לי, שנינו יודעים שמישהו, גם אם הוא חושב בסופו של דבר לחייו, הוא מוצא את עצמו שם, הוא יכול היה להכניס את רשויות האכיפה בישראל בכל שלב, ולהגיד מה המצב, הוא לא צריך לחכות שיתפסו אותו.
אני שב וחוזר ואומר, א', הוא עשה עבירה חמורה, ב', הוא ישלם עליה את הדין, ג', ברשויות האכיפה, ברגע שתפסו אותו, הוא הודע בפניהם והציע לשתף איתם פעולה. כשהוא הגיע לארץ, הוא הרי ישר נעצר. ואז הוא אמר, אני רוצה לשתף פעולה, והוא ניסה לעשות את זה עוד לפני שהוא פגש אותי, וגם באמצעותי, כמו שלאור שנים על גבי שנים, הוא סייע לרשויות האכיפה, בעיקר בכל מה שקשור לגופים הביטחוניים, גם המוסד, גם השבק, וגם יחידות נוספות, וזה אנחנו גם נראה בטיעונים לעונש. צריך לראות את הפרופורציה, אני מעולם לא אמרתי שאין מדובר בעבירה חמורה, ההפך, אמרתי שמדובר בעבירה חמורה, אבל לא בגידה, לא ריגול, לא כל העבירות שאנחנו ראינו לאחרונה שכללו ביצוע פעולות בפועל, לכאורה לפי החשד, כי התיקים האלה הרי לא הגיעו להכרעה שיפוטית, לכולם יש את חזקת החפות. וזה הפרופורציה. בכל מקום בארץ, בכל הרשתות תקשורת, ואפילו אתם התבלבלתם, ישר אוטומטית ריגול עבור איראן. אבל המדינה...
כן, היום הרשעה הראשונה של מרגל עבור איראן, זה היה בתקשורת. אבל לפני שאני שואל אותך על
ה... גם בכלל שהיום ברוב התקשורת אמרו בצורה מפורשת, שלא בגידה ולא ריגול, ולא מיוחסת את זה, לא בכתב האישום המתוקן, ואני אגלה עוד סוד, וגם לא יוחסת בכתב האישום המקורי. אבל זה מאוד סקסי להגיד את זה ככה בתקשורת.
בסוף נראה מה יהיה העונש. מה אתה אומר? כמה שנים הוא יקבל?
אם אני הולך לפי הפסיקה, או אם אני הולך לפי הלך הרוח.
לפי הלך הרוח.
לפי הלך הרוח, כיתת יורים ותליה ומה לא.
אוקיי, אז לפי החוק.
מה קודם? כלומר, קודם הכיתת יורים?
במדינה מתוקנת, זה צריך להיות לפי רף הפסיקה שקיים. רף הפסיקה שקיים בעבירות כאלה, כולל אנשים שעבדו עבור דאש, שהלכו לסוריה, שנחמו ביחד עם החיזבאללה, גם בתקופות של מלחמה, אמנם לא חרבות ברזל, כי בתקופת חרבות ברזל אין עוד פסיקה, נדבר על רף הנישה של בין 12 חודשים לשלוש שנים. אנחנו נבקש בסופו של דבר לפעול לפי רף הפסיקה, שזה מה שקיים היום במדינה שלנו, ובית משפט אמור לפעול בדיוק לפי פסיקת בית המשפט העליון. יכול להיות שיתחשבו פרמטרים של הסיבות המחמירות, הוא בכל זאת נכנס לאיראן פעמיים, אין מחלוקת שזה חמור, וזה היה בתקופה של חרבות ברזל, אבל מדינת ישראל נמצאת כל הזמן במלחמה.
שאלה מוזרה, אני לא יודע אם אתה יכול לענות עליה. אני ראיתי אותו מופיע בית משפט, בניגוד לכל מיני נאשמים ששמים מעיל וקפוצ'ון ומסתירים את הפנים וזה, האיש שהשאיר מבט מול המצלמה נראה שלב למדי. איזה מין טיפוס הוא?
כל הזמן דיברו על זה שהוא חייך, מה שאף אחד לא יודע, והיום אני כבר יכול להגיד שהוא חייך בגלל שאני הבאתי את הבן שלו, שהוא גם עורך דין, שישב לידי באולם. ובזמן שכל התקשורת עטה וחשבה לראיין את אחד מקרובי המשפחה, אף אחד מהם לא ידע שהבן שלו פשוט יושב לידי, ובגלל זה הוא חייך. איזה טיפוס הוא? הוא טיפוס סך הכל שמאוד מצר על מה שקרה, לוקח ללב מאוד את מה שקרה, ויודע שהוא עשה טעות נוראית, שהוא התחרט עליה כל חייו.
בגלל שתפסו אותו או בגלל מה שהוא עשה?
לא, בגלל מה שנעשה. יש לו שני בנים לוחמים ביחידות שהם יחידות מסווגות, כל החיים שלו תרם למדינת ישראל, וזאת טעות קשה בשיקול הדעת, ואין ספק שהוא שלם עליהם מחיר, אבל צריך גם לקבל את זה בפרופורציה. אני גם מהעורכי דין שמאמינים להסתיר אנשים ולשים עליהם כל מיני קפוצ'ונים וכל מיני דברים. אני יכול להגיד לכם שכרגע בשלב הנוכחי מתעללים בו בצורה מאוד מאוד קשה בבית הסוהר שלו, כולל לדפוק לו את הראש במשקופים, בדלתות, ואנחנו עכשיו מטפלים בזה, כי בסופו של דבר, אם מישהו רוצה שהוא גם ירצה את העונש, אז הוא צריך להישאר בחיים, אחרי שהוא גם משיל 30 קילו ממשקל הגוף שלו, וצריך לזכור, עשה עבירה, צריך שלם עליה מחיר, אבל הכל בפרופורציה, גם כשאנחנו רוצים להניש, צריך להתנהג כבני אדם, כי דווקא זה מה שמייחד אותנו. עם כל הדברים הנוראים שקורים לאחרונה, עם כל הפרשיות שמתגלות, ושאין ספק שהן חמורות, ושאסור לתת להם מקום במדינת ישראל.
עורך הדין אייל בסר גליק, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב. פרסומות, ואתה יודע מה אחר כך אריה?
אני יודע.
אז לא נגלה, העיקר שאתה יודע. פרסומות ונשוב.
אימאיה זיוולף ואריה אלדד, ובשש ספורט, ב-103 FM.
שלום וערב טוב לבנימין סטורצ'ן, חוקר נרות וארכיאולוג חוקר ברשות העתיקות.
שלום שלום, שלום למאזינים.
לפני יומיים הבאנו למאזינים שלנו אששית בת 1500 מציפורי, והיום אנחנו מביאים להם נר שמן נדיר בן 1700 מירושלים.
יש כאלו שלא אומרים שניסים כבר הפסיקו לקרות, אז הנה נס כבר כפול. אבל זה טוב להיות נירולוג, כן? אבל אני בעצם לא נירולוג, אני נירולוג. הנר הזה מאוד מיוחד. מדובר פה על תגלית אמיתית שנחשף ממש לאחרונה בהר הזיתים בחפירה במימון עטרת כהנים של רשות העתיקות. חופר מיכאל צ'רני התקשר אליי בסטאזה, לא תאמין, מצאתי נר שלם מטיפוס שחפרת באזור בית שמש, נר שנקרא בית נטיף. אנחנו מכירים את היצור שלו, הנר מיותר בדגם מושלם של מנורת שבעת הקנים. לצד המנורה נמצא מחתה הקטורת ולולב, בעצם איקונוגרפיה יהודית מלפני
1,700 שנה. אנחנו מדברים על לפחות 200 שנה אחרי חורבן הבית?
נכון, והיום הרבה אנשים מדליקים נרות בצורת אותה מנורה שזוכרים כבר מימי בית שני, עוד שהמקדש עומד, המנורה הופכת להיות סמל של היהדות.
אבל אנחנו יודעים שלאחר מרד בר כוכבא, 135 שנה, 100 שנים לפני הנר הזה לצורך העניין, אסרו על יהודים לשבת בירושלים. איך מגיע נר כזה לירושלים?
אז כנראה עם הזמן האימפריה הרומית נשחקה, ויהודים בודדים, לא מדובר על קהילה חזקה, חזרו וגרו בסביבה, הנר הזה מתווסף לפיטים בודדים שאנחנו יכולים להעיד על התיישבות יהודית סביב עיר העתיקה, או סביב ירושלים של מאז.
ירושלים היא איליה קפיטולינה באותם ימים.
נכון, נכון מאוד, היא כבר הפכה להיות עיר תקנית רומית, ובדיוק בתקופה הזאת היא הופכת להיות גם עיר ביזנטית, שהיא עיר לא פחות קדוש לנצרות. אז מאוד 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 מעניין הנר הזה, גם ההשקעה בו, גם העובדה של הזיכרון הקולקטיבי. הנר שמן הוא בעצם כלי מאור הכי נפוץ בעת העתיקה, פתיל ושמן, כמו שמדליקים נרות חנוכה היום.
ושוב המנורה היא מנורה עם שלוש רגליים, לא כמו זאת בשער טיטוס, לא כמו זאת בסמל המדינה. יש פה נכון. קונספירציה?
כנראה הסצנה, מה שרואים בשער טיטוס, הוא סצנה של תהלוכת ניצחון, ואולי קצת התקשו לשים אותו על פלטת הניצחון עם הבסיס התלת רגל. יש כאלו חוקרים שאומרים שבסיס המדורג הזה שרואים בשער טיטוס הוא הוספה רומית.
קופסה בשביל לסחוב את זה על הכתפיים.
על האלונקה.
כן, אריה, בטח תשמח לשמוע שהנר הנדיר יוצג לציבור.
נכון.
כן?
איפה?
אנחנו מזמינים את הציבור השבוע הבא, הנר הזה עם תבניות ייצור של לייצר נרות כאלו אמיתיים מחפירה בבית שמש, יצגו בקמפוס הלאומי לארכיאולוגיה ישראלית על שם ג'יי וג'יני שוטנסטין בירושלים.
בניין נפלא, חנוכה שמח, תבואו לראות אותו.
כולם מוזמנים לחגוג איתנו ולהדליק את הנר הזה.
תודה רבה, חנוכה שמח.
תודה רבה, ונאמר חג שמח גם לאורחות ולמפיקות, שני רומנו וחרות הזן, אחראית על השידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן והיללי. שיהיה לך חג שמח, וגם לכל המאזינות והמאזינים, ימים של אור ושבת שלום וסוף שבוע נעים.
הכל נכון.
הכל נכון. להתראות.